אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
אהלן, שלום, ברוכים וברוכות הבאים והבאות לשלושה שיודעים, או לפחות שלושה שמבטיחים לחקור את הנושא. אני שרון קנטור, העורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכס לויקר ועודל זית, על הביצוע הטכני אלון מקלר. היום, שימו לב, דג זהב, לא חמוד כמו שחשבתם, וגם נשאל ונענה על השאלה מי תהיה העיר הסביבתית הראשונה בישראל. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה 8 בערב, גם כמובן מדי בוקר בשעה 7, וגם בצורה של הסקט ביישומון של כאן. וכעת, בהחלט, נתחיל. טוב, זה לא יפיל אתכם מהכיסא, אבל מחקר שפורסם בכתב העת סיינס קובע שלפחות 44% מהשטחים היבשתיים בכדור הארץ צריכים להפוך מוגנים כדי שניתן יהיה לשמור על מגוון החי והצומח בעולם. נפנה לפרופסור אורי שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים, מייסד ארגון טיים לשמירה על הטבע. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו, אז... איפה אנחנו עומדים עכשיו? כמה מהשטחים היבשתיים הם כרגע מוגנים?
דבר ראשון, אני חייב לתקן על ההתחלה.
בטח, נהדר.
את הרושם שנוצר מהמאמר הזה, מה שהמאמר הזה בעצם אומר, הוא לא אומר שצריך להגן על 44% מהשטח היבשתי של כדור הארץ, כי זה מפחיד. וזה גם אולי איזושהי ביקורת קטנה שיש לי על המאמר הזה.
זה לא מפחיד, זה בלתי אפשרי, אני חושבת, לא?
בדיוק, זה מייאש.
מייאש.
זה יכול לייאש. ומה שהם אומרים, הם אומרים conservation attention, הם אומרים שזה דורש את תשומת הלב שלנו לשטחים האלה, ל-44% מהשטחים. ואני חושב שזה טיפה מטעה, ואולי פה גם באמת יש לי איזה ביקורת קטנה על המאמר הזה, שאני חושב שאנשים לא, אנשים בדרך כלל נוטים לא לקרוא כמובן את הכל, אלא את הכותרות ו...
ומה זה אומר תשומת לב? זה נשמע אמורפי למדי, מה שהכי גרוע שניתן לפרשנות שונה על ידי גופים שונים, מדינות שונות.
בדיוק, בדיוק. אז צריך לראות מה הם עשו בעצם במאמר הזה. הם לקחו את כל השטחים הלא פגועים בעולם, את השטח של כל השטחים הלא פגועים בעולם, כל השטחים השמורים בעולם, אזורים שהם אזורי, נקרא להם מפתח של מגוון ביולוגי, אלה הגדרות שונות של שטחים שאנחנו שמים דגש עליהם, ועוד שטחים נוספים שחושבים שצריכים לשמור עליהם כדי להגן על השטח מחיה של המינים. לקחו את כל השטחים האלה ובדקו סדר גודל של תפוצה של למעלה מ-35,000 מינים של יונקים, עופות, דוחאים, זוחלים ועוד מינים מימיים, בתי גידול מימיים יבשתיים, בעיקר סרטנים למיניהם, והסתכלו כמה הם באמת צריכים מכל השטחים האלה. ואז הם הגיעו באמת ל-44% האלה, אבל צריך לזכור שהחלק ניכר מה-44% האלה נמצאים באזורים שהם לא פגועים היום. זאת אומרת, אם נסתכל על כל השטחים בצפון אמריקה או בצפון אסיה, אזורים אדירים שבעצם לא פגועים, אז הם נכללים בתוך האנליזה הזאת. אז אנחנו צריכים לקחת את המאמר הזה ולנסות באמת אולי להבין אותו קצת יותר. וכן, אנחנו בוודאי צריכים, אני חושב שזה המשימה מספר אחת של המין האנושי, להגן על שטחי הטבע כדי כדי לנסות להפחית, להוריד, אפשר להגיד, לצמצם למינימום הטבעי את הכחדת המינים בעולם.
אבל כן, על אף המחלוקת שיש לך עם המאמר, כן מדובר ביעד חדש, שהוא כן שאפתני יותר מקודמו.
כן, זהו, אבל גם הם כותבים בתוך המאמר שלשים לב שהם מדברים על conservation attention, וזה לאו דווקא אומר ללכת ולהפוך את כל השטחים האלה לשמורות טבע. צריך לזכור שבתוך השטחים האלה שהם מייעדים אותם, שהם מדברים עליהם, חיים 1.8 ביליון אנשים. אז
זה עומד לשנות את חייהם של האנשים? מה זה אומר בעצם השטח שלך מוכרז כבין אם שמורה ובין אם אזור תחת פיקוח מחמיר? מה זה אומר על החיים של האנשים שחיים שם?
זה אומר שהחיים שלהם צריכים להשתנות, בוודאי. החיים שלהם צריכים להשתנות בצורה דרסטית, אבל זה בדיוק העניין, מה שהם אומרים. הם אומרים שלא צריך בהכרח להפוך אותם לשמורות טבע, אלא צריכים לשנות את, בוא נאמר ככה, את האימפקט שאנחנו בני אדם משפיעים על הסביבה, את המדרך האקולוגי שלנו על הסביבה.
חלק מהשינויים האלו, למשל, השינויים הדרסטיים שדיברת עליהם, זה נגיד לא לאבד חקלאית שטחים שם, נכון? למשל.
או לעבור לעיבוד נכון יותר.
אוקיי.
או לעבור לעיבוד מקיים יותר, לעיבוד אקולוגי יותר. וגם צריך, אין ספק שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לשנות את דרכנו. כמו שאמרתי, אני חושב שזה המשימה הכי שפתנית שלנו, של המין האנושי היום. אפילו הייתי אומר, ואני יודע שאנשים אולי לא תמיד יסכימו אותי, אפילו יותר מהסיפור של ההתחממות הגלובלית. למרות ששני התהליכים קשורים אחד בשני.
כן, זהו, בוא תעשה לנו את ההבחנה, אבל גם את הקשר.
כן, בוודאי, הקשר בין ההתחממות גלובלית לבין שטחי הטבע בעולם, אנחנו חלק גדול מהפליטה של גזי חממה, מגיעה היום גם מבירור שטחי טבע, מבירור יערות.
עבור חקלאות על פי רוב. או לא בהכרח.
על פי רוב, כן, על פי רוב לחקלאות, ואנחנו גם מאבדים באותו זמן, אנחנו גם פולטים גזי חממה, וגם אנחנו מונעים את האפשרות של קליטת גזי החממה האלה, לקליטת הפחמן ועצירתו בקרקע. אז שם אנחנו באמת, הדברים קשורים אחד בשני. ובעוד כשהיום מדברים הרבה מאוד באמת על השינויים שהמין האנושי נדרש אליהם, גם בצמצום פליטת גזי חממה וגם באמת בפיתוח טכנולוגיות חדשות כדי להגיע לאפס פליטות, אני לצערי לא מדברים מספיק על המגוון מינים ועל שטחי הטבע, זה ממש
נכון מאוד.
זה לא חוזר.
נכון. רבים משטחי הטבע והשמורות הגדולות והמקומות שיש לשמר נמצאים באפריקה. אז טיפה נגענו בזה. יש פה גם היבט חברתי, נכון? המערב דורש מאפריקה לשמור יותר ואולי גם לשנות דרכים ששימשו את האנשים לפרנסה לאורך מאות ואלפי שנים. ייתנו חיזוקים כלכליים למדינות האלו?
זה בדיוק העניין, זה בדיוק למה כל הוועידות בסופו של דבר, ואנחנו עכשיו נדמה לי גם כן לקראת ועידה, כמה מספר 27 של ועידת אקלים.
ועידה לוועידה, כן, כוחנו לא עולה בכלל.
בדיוק, אז הוועידות האלה לא מצליחות להגיע לשום הסכמה, גם בגלל שהמדינות המערב לא מוכנות לעשות את מה שצריך לעשות, גם לתמוך במדינות העולם השלישי, ששם הרבה פעמים אנחנו רוצים שהם ישמרו באמת על אותם שטחים, וגם הן לא מצליחות בעצמם להחליט על שינויים משמעותיים באורך החיים של האזרחים, כדי לצמצם את הפליטות. אז אנחנו די תקועים עם הוועידות האלה, ואני בספק אם עוד ועידות יעזרו. אני, אבל המאמר הזה הוא מאמר, חשוב מהבחינה הזאת שהוא באמת שם פוקוס על השטחים האלה, ודורש בעצם מאיתנו תשומת לב לבעיה הגדולה הזאת של מגוון מינים שהיא משפיעה עלינו בצורה דרסטית, ואנחנו רק לדוגמה, מגפות שאנחנו חווים אותם יותר ויותר בשנים האחרונות, חלק מהסיפור של אובדן המגוון המינים, הזליגה של מחלות זואונוטיות, חלק מהסיפור הזה, ובאמת היום המדע שם על זה דגש מאוד מאוד חזק, שהדבר אולי הראשון שצריך לעשות זה באמת לשמור על שטחי הטבע.
כן, אז המדע שם דגש, נחכה שגם מקבלי ההחלטות ובעלי המצלצלין יעשו כך. פרופסור אורי שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים, מייסד ארגון טיים לשמירה על הטבע, אני מודה לכם מאוד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מדינות מתפתחות שהופכות יותר ויותר דיגיטליות, הן גם רגישות לתקיפות סייבר. אנחנו מדברים על מחקר חדש שעוסק בהערכה ובטיפול של איומי סייבר. נשוחח עם דוקטור ליאור טבנסקי, חוקר בכיר ממרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ראשית, מה הבעיה העומדת לפנינו?
הבעיה הגדולה היא מה שהאום מכנה Sustainable Development Goals, או יעדי פיתוח בעלי קיימא. וזה מנחה את כלל פעולויות הפיתוח שנועדו לשפר את איכות החיים של אנשים בעולם. עכשיו כשמסתכלים עליהם, יעדים כמו פתרון הרעב או אספקת אנרגיה זמינה בהישג יד, אנחנו מבינים שהשיטות לשיפור הביצועים מסתמכות במידה רבה, הולכת וגדלה, על מרכיבים דיגיטליים.
אוקיי, זה קישור שלא ציפיתי לו, הקישור לאיכות החיים של המדינות הללו.
כן, בהחלט, זה באמת גם מרגש אותי, כי עברנו מעניין של ביטחון לאומי וצרות של מלחמות למשהו הרבה יותר מספק.
ארצי וחשוב ומספק, נכון.
כן. עכשיו ניקח מצב שמנסים לשפר את רשתות החשמל, או להכניס איזושהי מערכת רחבת היקף לשיפור שירותי הבריאות. אפילו חיסונים שלא מזמן נתקלו בצרה הזאת של ללכת ולחסן כמויות עצומות של אנשים. המקומות האלה אין בדרך כלל תעודות זהות או משהו בסגנון, אז כל פרויקט כזה בא גם ונדרש להקים לעצמו איזשהו מערכת ששומרת נתונים, מערכת ששומרת זהויות, לתעד מתי הגענו ולמי וכך הלאה. ופה יש למשל סיכונים של מידע רגיש, וסיכונים אולי יותר קשים של לא לחסן מישהו, או לחסן מישהו שלוש פעמים, או משהו בסגנון הזה.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כלכלות צומחות, על חברות שצומחות דיגיטלית, שנגיד נדרשות לאתגרים, שוב, כמו הגדלת המערך של קופות החולים, או חיסון אוכלוסייה בקנה מידה גדול, או דברים בסגנון הזה, ובעצם מתחילות לעבוד עם מערכות דיגיטליות סבוכות, אך הן אינן מוגנות דיין בשלב הזה.
כן, הן אינן מוגנות, ואפילו לא צריך איומים של אויבים, אלא סיכונים רגילים. אנחנו מכירים את זה בעצמנו, שמחשב בידי פעם לא עושה מה שצריך, כן?
שיעשו כל המדינות האלה ריסטארט ויסגרו סיפור.
אוקיי, אז זה לא בדיוק הגישה
שהגופים שמשקיעים
לא עושים את זה. כן, לא, את צודקת, ברור. יש פה בעיה רצינית של חוסן לאור הזמן, כן? אנחנו יכולים, כמובן, כמו שהיו עושים בשנות ה-60, הגופי הפיתוח, להרים מכרז, להעביר למישהו כסף, ולבנות מערכת שעובדת, ולתת את המפתחות לבעל הבית החדש וללכת. מטבע הדברים, אחרי כמה שנים מתחילות צרות, ו... נוצרת תלות הולכת לגדלה של המדינות המתפתחות בגופים התורמים. זה, הגישה הזאת כבר קרוב לשני עשורים, היא לא הגישה שנוקטים בגופים כמו הבנק העולמי, השותף שלנו כרגע בפרויקט, וקרן המטבע ואחרים. המטרה היא לבסס יכולות עצמאיות בתוך המדינה, שיתאימו טוב יותר לצרכים שלה, וגם יתבססו על היכולות שלה והארגונים שלה, ועל התרבות הפוליטית שלה והכלכלה שלה וכך הלאה.
שאתה אומר שיש שוני, נגיד, גם במערכות כאלו, שוב, אתה נתת דוגמה, נגיד, של חיסון אוכלוסייה, או קופות חולים, או דברים כאלה, גם בזה, לשוני התרבותי הכולל, לשוני של המבנה הפוליטי, יש השפעה גם על דברים כמו המבנה של של התוכנית הדיגיטלית?
כן, התוכנית הדיגיטלית היא רק אמצעי, אבל כן, כי גם אנחנו וגם הגופים המממנים מנחצים גם להכניס ערכים כמו למשל שוויון מגדרי או שקיפות ושוויון בפני החוק, כן?
אתם כופים עליהם ערכים ערביים שהם לא בהכרח רוצים לקבל.
נכון, נכון, זה בא בעסקת חבילה. בינתיים גופים מתחרים כמו של סינים או של רוסים, אין להם את היכולת או ההיקף של להגיע ובאמת להציע עזרה למדינות כאלה. אז למשל, כשאתה בא ובונה עכשיו שיפור של גישה לחשמל, שיהיה גם נקי וזמין וכך הלאה, במדינות רבות, מסיבות פוליטיות פנימיות, קיימת סובסידיה לחשמל, או כמו לחיטה במצרים, או כמו לדלק באיראן.
וטוב שכך, לא?
הגופים הממנים לא חושבים שזה הגישה הנכונה, הם חושבים שזה צריך להיות sustainable מבחינה כלכלית, רוצים שגופים פרטיים יצליחו גם לספק את השירותים האלה ולשפר אותם, ולכן כחלק מהמענק לשיפור התשתיות דורשים גם שינויים מבניים, כמו למשל, צמצום עד וביטול הסובסידיות, כן? יש לזה כמובן תורה כלכלית שלמה שמצדיקה את זה, ואפשר להגיד שזה גם קביעת ערכים אידיאולוגיים, אבל זה חלק מהחבילה, ואנחנו גם מנסים להתעמד עליה, כן?
כן. זה דברים שיכולים גם לעורר התנגדות, או לפחות לקחת זמן עד שהערכים האלו מוטמעים בחברות כאלו?
בוודאי, זה סיפורים ארוכים וקשים. באפגניסטן השקיעו, לא רק האמריקאים, אלא גופי פיתוח השקיעו מיליארדים, ועכשיו הם נעצרו, ועכשיו הם תקועים בדילמה הזאת, מצד אחד למנוע רעב, מצד שני, לא לשתף פעולה עם משטר שתפס את השלטון בכוח ופוגע בערכים רציניים רבים. כן? אז זה חלק מהדילמה שמשתפת. אז ניקח עכשיו, נחזור רגע לדוגמה של המאגר הדיגיטלי, כן? נגיד קרן גייטס, הידועה שמצאה מכל מיני תיאוריות קונספירציה, כן?
כן, כן, בטח.
יש
כאן תמונה של ביל גייטס עם קרניים, ממש מעליי, בהחלט.
אוקיי, בסדר. אנחנו באותה משפחה. הם ביצעו פרויקטים רבים של חיסונים, לא רק של קורונה, וברבים מהם נדרשו לבנות מין מערכת דיגיטלית כזאת, של בסיס נתונים והזדהות. שאלה, האם אתה שומע את זה לעצמך, או שאתה מעביר את זה כבר לממשלה בשטח, כדי שתוכל להמשיך ולספק שירותים. בבקשה, אחד הדברים שעשו זה לבנות במימון קרן גייט, אנשים ומכונים מהודו, בנו מה שנקרא תשתית פתוחה למערכות הזדהות לאומיות. היסודות המחשוביים והנהלים כדי לאפשר לאנשים הזדהות. זה מבוסס על ניסיון חיובי של הודו, שרמות כל הצרות שלה הצליחה לפני לא הרבה שנים להרים פרויקט כזה, ולזכור ולזהות את כל האנשים, את כל האוכלוסייה שלה, כולל עשרות האחוזים מהמיליארד פלוס שאינם יודעים קרוא וכתוב, לעשות הזדהות לאומית, ובקורונה למשל הם הצליחו, זה עבד מצוין, כי הם הצליחו באמצעות ההזדהות הזאת גם להעביר תשלומים לאנשים האלה שלא יוכלו לצאת מהכפרים שלהם ומהערים שלהם, ולעזור להם, כן? אז זו שאלה קשה, ובמקרה הזה יש שאלת המשך שאנחנו גם מעורבים בה, שהיא, אוקיי, נניח עכשיו זה עובד מצוין והצלחנו לשכנע את המדינה לקחת את זה, והמדינה הסכימה ואכן הקימה את זה כמו שצריך, מה יקרה לזה אחרי 15 שנים?
כן.
איך אנחנו נדע היום להגיד שנמנע דליפת נתונים, או נמנע שימוש לרעה של פקידי השלטון שיש להם הרשאת גישה כרגע במערכת הזאת, וגם פוגם בערכים שלנו, גם לא תורם למטרות, וגם יביא אחרי זה לעוד סיבוב של תיאוריות קונספירציה שאומרות שהמערב בעצם בא לעשות משהו שהוא מזיק וכל מיני כאלה.
כן. אוקיי. אז כאן נכנס המושג של, 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 של חוסן דיגיטלי, נכון? לאורך זמן.
כן, אנחנו מדברים על חוסן, חוסן דיגיטלי במקום על ביטחון סיידר. כי שוב, אנחנו לא מתכוונים בטווח קצר להתמודד מול איזשהו איום, אלא לבנות תשתית חברתית, כלכלית, ארגונית, פוליטית וכך הלאה, כדי שתוכל להתפתח ולהתמודד בעצמה בהתאם לצרכים של אותה מדינה ושל אותו ארגון. יש לישראל כמובן מוניטין מצוינים בסייבר, וזו אחת הסיבות שפנו אלינו. אנחנו בניגוד לחברות שמוכרות מוצר או שירות, אנחנו כאוניברסיטה לא חושבים שיש איזה מתכון אחד שאפשר להציע לכולם ולפתור להם את הבעיה. אני גם לא חושב באופן אישי שהמערב מתמודד מי יודע מה טוב עם הסוגיה של ביטחון סייבר או של חוסן דיגיטלי בעצמו.
נכון.
הרי ההוצאות רק הולכות ועולות מדי שנה כבר עשורים.
לחלוטין, זה ביצה ותרנגולת. איום, פתרון, כן. איום, פתרון, כל הזמן.
כן, ואני תשאל איזשהו מנכ״ל או שר, האם המצב שלו היום יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, הוא לא יגיד לך שהמצב שלו יותר טוב. אז הגישה גם פה, יש כשלי שוק ויש סיבות אחרות, שהגישה המערבית היא לא בדיוק מוצלחת, ושלא לדבר בכלל על פערים של סדרי גודל של יכולות כספיות, יכולות בהשכלה של האוכלוסייה וכך הלאה. אז יש פה אתגר משולב. לא רק להצביע על עבדי בניין ודרך פעולה לאורך שנים כדי לבנות יכולת מספקת דיגיטלית במדינות או במגזרים של האם אנחנו מתקרבים לפעולות הקיימות של פיתוח, אלא גם להשיג את זה במגבלה קשה מאוד של משאבים, שהמגבלה העיקרית בעצם זה לא כסף.
אז על, על אילו משאבים אתה מדבר?
יכולות ארגוניות, רמת השכלה של האוכלוסייה.
משאבים תרבותיים רחבים, משאבי כן, עומק. כן. אוקיי.
כן, נשאל לדוגמה עכשיו, לא בזמן סיימנו בשיתוף בבנק העולמי, פרויקט במדינות מערב אפריקה, כן? במערכת הפיננסית. סריקה של המערכת הפיננסית וההצעות לשיפור. עכשיו, באפריקה בכלל, ולא תלה בסרט, נכון שיש הונאות סייבר, ונכון שלמצב בשלות ההגנה של הארגונים האלו לא משהו. מצד שני, יש בעיה הרבה יותר מעניינת. כן? הפסקות חשמל, עשרות הפסקות חשמל בידי שבוע. וזה לארגונים שיושבים בדירות, ויש להם גנרטורים משלהם, ויש להם גיבויים וכך הלאה, שלא לדבר על שאר האוכלוסייה, שלא יכולה לקוות. לקבל חשמל זמין, ומתבססים בעצם על מכשירים סלולריים.
אז
על המערכת הפיננסית.
אז מה בעצם אתם יכולים לעשות? איך אתם יכולים בכלל לשפר את זה? או שזה לא, לא, לא האינטרס?
זה לא בסקופ שלי, כן, אבל זה רק מציע על כך שיש מגוון בעיות הרבה יותר קשות, אולי, או יסודיות, דברים שאנחנו לוקחים כמובנים מאליהם אצלנו, או במערב, שם פשוט אין.
כן. טוב, מעניין מאוד. אני מאוד מודה לך בשלב זה. נשמח לשוחח איתך שוב בהמשך. תודה רבה, דוקטור ליאור טבנסקי, חוקר בכיר עם מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
תודה רבה, ואני רק מזכיר שבסוף החודש, כנס שבוע סייבר באוניברסיטת תל אביב, יהיה לנו מושב גם על הנושא הזה, בהשתתפות בכירים מארגוני הפיתוח, וזה פתוח לקהל. יכול להיות שגם משודר באינטרנט, וכולם מוזמנים לשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.
מעניין מאוד, שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך, ביי.
תודה, שלום, להתראות.
מה לא ניסינו כדי למנוע את בריחת המוחות? שמנו פקק בקרקעית, תיקפנו בגדר גבוהה, עשינו הרבה דברים, אך כעת תוכנית חדשה להשבת מדענים ישראלים ארצה, תעשה את כל מה שלא הצלחנו. אנחנו רוצים לפנות לנדב דואני, מנכ"ל סיינס אבורד. שלום.
היי שרון, אהלן.
היי.
הפקק והגדרות זה לא עבודה שלנו.
לא, לא.
אין בעיה.
לא, לא, אתם עושים עבודה טובה באמת, ולא סתם חוכה והתלולה.
אוקיי.
קודם כל בוא נדבר על הבעיה, על החוקרים הישראלים שנשארים בחול.
נכון, חד משמעית. אנחנו מדברים על אלפי ישראליות וישראלים, מדענים ישראלים, שסיימו את לימודי הדוקטורט שלהם כאן, ונסו לחול לעשות פוסט-דוקטורט. אולי המאזינות והמאזינים שלנו לא יודעים, אבל אדם שרוצה לחזור לאקדמיה הישראלית...
מה זה לא יודעים? הם כולם בפוסט-דוק כרגע. זה המאזינים שלנו.
הקהל הישראלי לא יודע מה זה פוסט-דוקטורט בכלל. לא מבין למה אנשים צריכים לנסוע. הם נוסעים כי הם חייבים לנסוע. בואו נשים את זה ככה על השולחן.
כי אין תוכניות מתאימות כאלו בארץ.
לא, כי הסיבה, כי האקדמיה הישראלית דורשת את זה. האקדמיה הישראלית בחוכמה אומרת, אתה רוצה לחזור לעבוד באקדמיה? סע לחול, תעשה פוסט-דוקטורט, תלמד שיטות מחקר חדשות, תשפר את השפה שלך, תגיע לתרבויות שונות, תייצר קשרים, זה נפלא.
כלומר, האקדמיה הישראלית רוצה שתיסע, דורשת שתיסע לחול כדי להעשיר גם את לימודיך וגם בכלל את הרקע שלך ואת המחקר שלך.
בדיוק, עושה ועושה בשכל, ודורשת לך גם לפרסם במגזינים הנחשבים בעולם כדי להיות אטרקטיבי למשרה. הבעיה היא שנוסעים אלפים ונפתחות מאות משרות, או אפילו נוסעים מאות ונפתחות עשרות משרות. ולכן האיזון מופר. והרבה מדעניות ומדענים ישראלים שנמצאים בחול רוצים לחזור לארץ, ואין לאן לחזור.
רגע, רגע, זאת אומרת, זה לא שהם פשוט רוצים להישאר שם, כי שם נהדר וזול ונעים. לא. והם מרוויחים הרבה יותר. גם כן לא, אלא פשוט כי אין כאן מספיק משרות שפתוחות להם.
זה הבסיס, זה היסוד של הבעיה, חד משמעית. יכול להיות שאחר כך, הרבה שנים, איזה גאוויר יותר נעים והשכר יותר נעים והילדים מתרגלים, אז קשה יותר להחזיר אותם. אבל הבעיה הבסיסית היא שאין מספיק משרות, ולכן הבעיה היא לא בריחת מוחות. זה מונח שהוא נורא סקסי להגיד אותו, אך הוא לא נכון באמת.
כן.
אבל זה לא משנה, הבעיה היא בעיה שבסוף המוחות המבריקים, מי שהוביל את מדינת ישראל ב-74 שנים האחרונות למקום הנפלא שבו היא נמצאת, נשארים היום בחול. ובסוף עוזרים למדינות הזרות, לארצות הברית בעיקר, להיות כל כך מוצלחת איפה שהיא נמצאת. והבעיה שלנו, ושדיברנו עליה כרגע, אנחנו מנסים למצוא לו פתרון אלטרנטיבי. את הפתרון הזה אנחנו עושים יחד עם רשות החדשנות, ובו אנחנו מפנים מבט אל התעשייה הישראלית. אנחנו אומרים, התעשייה הישראלית היא המקום שבו ניתן לקלוט את אותם אנשים. עכשיו, בואו נעשה רגע בידול בתעשייה, בסדר? יש תעשיית ההייטק הקלאסית שכולנו מכירים, עושה ניסים ונפלאות ומביאה המון כסף למדינת ישראל, ויש את תעשיית הביוטק. שהתעשייה הזאת היא קצת נסתרת מהעיניים של כולם. כולנו מכירים את טבע כמובן, כן, כולנו מושקעים בטבע דרך הקרנות שלנו, אבל אנחנו מבינים ששם יש אתגר עצום ממקום אחר. א', בעבר לא היה כסף, היום יש המון כסף. קרנות ישראליות, דבר על מיליארדים של דולרים רוצות להשקיע. הבעיה השנייה היא שאין מי שיעבוד באותן חברות. זאת אומרת, כמה חברה, יש רעיון נפלא, יש כסף ישראלי, אבל אין מי שיעבוד. ולכן את הפרויקט הזה עם רשות החדשנות, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נמצא את אותם מדעניות ומדענים מבריקים שרוצים לעבוד בתעשייה, ויתרו על החלום לעבוד באקדמיה.
זהו, הנה, כאן, אבל כאן, אל תדלג רגע על המהמורה הזו, כי אני חושבת שהרבה אנשים...
בוא נתמודד איתה.
כן, שעשו פוסט-דוק, הם רוצים עבודה באקדמיה.
נכון, הם רוצים עבודה באקדמיה, אבל קרו שני תהליכים. גדולים, אחד הם הבינו, החלום הזה התנפץ להמון אנשים בעיניים, וזה נכון לחברים שלהם, היסטורית, הם מסתכלים אחורה מה קורה. אבל קרו שינויים דרמטיים. יש איזה פרופסור, אני לא רוצה את זה נשמע מתוך כבוד, למרות זה לא סוד, שישבה בברוד, שזה המוסד הכי נחשב.
כן,
שין גימל, א' גימל, בוא נגיד, ככה זה השם שלה, פרופסור א' גימל, ישבה במכון הברוד, שזה המכון הכי נחשב של הרווארד ו-MIT, והחליטה לסגור את המעבדה שלה, היא פרופסור ישראלית אגב, סגרה את המעבדה שלה ועברה לחברה פרטית בקליפורניה. עכשיו, הסתכלו עליה, אתה יודע, זה כמו שהאפיפיור אומר את דתו ליהדות, ופתאום תמציא אותו במאה שערים. זאת אומרת, זה הדבר, זו העוצמה שלה, של העניין. וזה היכה גלים בכל העולם האקדמיה. אנשים הסתכלו על המורה, אם היא עשתה את המעבר, גם אנחנו מסוגלים לעשות את המעבר. קרה עוד משהו במקביל, שאחד מהמשקיעים הגדולים בעולם, אני מודה שאני לא זוכר אם זה ג'ף בזוס, או הג'נטלמן השני, החליטו להשקיע כסף היום בעולם האייג'ינג, שמטריד את כולנו, נכון? השקיעו מיליארדים בעולם האייג'ינג, גרמו להמון פרופסורים אמריקאים לסגור את המעבדות שלהם, לעזוב את האקדמיה ולעבור לתעשייה. איך אמרתי מקודם? האפיפיור שמתגייר. אותו סיפור. הם מסתכלים עליהם ואומרים גם אנחנו רוצים. ואנחנו רואים היום המון המון ישראליות וישראלים שאומרים, אנחנו רוצים לחזור לתעשייה הישראלית, יש שם הזדמנויות גדולות, יש שם כסף גדול, ואנחנו רוצים לנצל את זה. דבר נוסף ששכחנו, ולא התייחסנו אליו, הקורונה. הקורונה גרמה לשינוי. בסוף המסנג'ר RNA, אותה טכנולוגיה של חיסון, שבסוף יצאה מהאקדמיה, בסוף התעשייה, מודרנה או פייזר, you name it, פיתחו את החיסון והצילו את העולם. בסוף התעשייה הצילה את העולם הזה. ולכן הם מסתכלים על זה ואומרים, גם אנחנו רוצים. ושם מתחיל השינוי.
אני תוהה עם כל מה שאמרת, פשוט לא בסופו של דבר מחליש את האקדמיה, וגם גורם לכך שבעצם לא, אולי, שוב, ברבות הזמן, אחרי שעוד ועוד אנשים מהאקדמיה יערקו אל התחום הפרטי למיניהו, לא יגרום לכך שלא יהיו לנו כבר כמעט מחקרים בלתי תלויים. יהיה יותר ויותר קשה, נגיד, למצוא להם מימון.
אז מימון תמיד יש, בסדר? זאת אומרת, כל אותם קרנות בינלאומיות תמיד יהיו וישקיעו כסף. אני מסכים שהאתגר למצוא את המוחות המבריקים שישארו באקדמיה הוא קשה. הוא קשה לאקדמיה הישראלית שבעתיים בגלל הסכמי השכר. היום יש לנו זוג חוקרים ישראלים, חוקר וחוקרת, שקיבלו הצעה לעבוד בפרינסטון, לא, סליחה, בסטנפורד. כל אחד מהם קיבל מענק חתימה של 300 אלף דולר. רק חתימה, קחו, תעשו את זה מה שאתם רוצים, תקנו בית, תקנו אוטו, בזזו על בגדים, בסדר? לא למעבדה.
לא, גם כאן בתאגיד זה כך, כן.
כן, בדיוק, נכון, בחומי האלה, 300 אלף דולר, נכון? אז המענק חתימה, שניהם קיבלו אותו, זאת אומרת, קיבלו 600 אלף דולר מענק חתימה. בארץ זה לא קורה. אם אני פרופסור לספרות עברית בימי הביניים, לדוגמה, ואת פרופסור למתמטיקה...
בכוונה אמרת ספרות עברית, כדי עוד יותר להרגיז אותנו.
לא, אני הרחבתי ספרות בתיכון, אז מותר לי להגיד, בסדר? אני פרופסור, אז הרחבתי, אני אוהבת עולם הספרות, ואת פרופסור למתמטיקה, שנינו נקבל את אותה הצעה. זה לא סביר. אותך צריכים יותר כפרופסור למתמטיקה, אותי קצת פחות, ובואי, חייבים ללמד את ספרות עברית בימי הביניים. אני מסכים. צריך להשאיר את המקום גם של הרוח. אבל אנחנו מבינים שאם לא יהיו מתמטיקאים ופיזיקאים וביולוגים וכימאים ברמות הגבוהות ואנשי מחשבים ברמות הכי גבוהות באקדמיה הישראלית, אנחנו נהיה תקועים מאחורה.
זה דיון כל כך רחב, אנחנו לא ניכנס אליו, כי הרי כדי בכלל שנפעל למען הרוח האנושית, אנחנו צריכים גם את התרבות וגם את הספרות, אבל באמת לא ניכנס לזה. נחזור על התוכנית עצמה בעצם, מה היא מציעה?
התוכנית מציעה תהליך של מ-א' ועד ת'. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה לעבור לתעשייה הישראלית, פונה אלינו, נכנס לאתר האינטרנט שלנו, שולח לנו אימייל, אנחנו מעבירים אותך תהליך של השמה בשיתוף פעולה עם חברת דנאל ביוטק, שאיתה אנחנו עובדים. החברה מכינה אותך לקראת הרעיונות, עוברת על קורות החיים שלך, מסדרת אותם, מתאימה אותם לדבר בשפה של תעשייה, מכינה אותך לרעיון, ואז מתחילים לעשות לך תהליך של השמה, מחברים לחברות הנכונות כדי שיצילו לך משרות. אז יש מספר חברות שיצרנו איתם קשר, כמו חברת טבע, BTG, Ion Labs וכו' וכו', שאמרו אנחנו רוצים שותפים למהלך הזה, והם מסכימים להסתכל על קורות החיים, מה שנקרא, לא לחומרה, לכולה, להגיד אוקיי, אז אין ניסיון בתעשייה, אבל יש ניסיון עשיר באקדמיה, אנחנו יכולים לקלוט אתכם לשנה, שבשנה הזאת בה תלמדו. עכשיו, בואו, אנחנו כולנו מכירים את השיטה של פוטין דדור. אנחנו מאמינים שברגע שהם ייכנסו והם יהיו טובים, אז כבר ההצעה תהיה שם, ואז הם יתחילו להתקדם בתוך התעשייה הזאת. וזו בסוף ההצעה. אנשים שמפחדים לעשות את המהלך הזה, ולא יודעים איך לעשות את המהלך הזה, אנחנו מלווים אותם ממש יד ביד, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, ועוזרים להם לעבור לתוך התעשייה
אתם
הישראלית.
אתם גם מאתרים אנשים מתאימים, או שזה רק פנייה שלהם אליכם?
זה משני הכיוונים, יותר פנייה יזומה אלינו, יש לנו קמפיין שאנחנו מוצאים בפייסבוק, בלינקדין, אנחנו מוצאים בניוזלטר שאנחנו שולחים, מוצאים לאנשים לבוא ולהיכנס לתוכנית הזו. אנחנו מאמינים שבסוף, את יודעת איך זה קהילות, יש לנו 41 קהילות ברחבי העולם, זה פרויקט שאנחנו עושים משרד העלייה והקליטה כבר הרבה שנים. בסוף הקהילות שלנו מדברות ומספרות ומפיצות את הבשורה אחת לשנייה, ואנחנו מאמינים שזה יעשה שינוי, כמובן שיש לנו קמפיין אקטיבי מהצד שלנו, וגם אנחנו פונים, אני יכול להגיד לך שלפני שבועיים בערך ביום שישי, פגשתי אבא של ילד מהגן של הבת שלי, שהוא מנכ"ל של חברה בעולם תוכן הזה, אמרתי, תקשיב, יש לי מועמד מדהים בשבילך, הגעתי לו את קורות חיים, הוא אמר לי, קורות חיים מדהים, אבל אין לו ניסיון בתעשייה, אמרתי, זה לא משנה. הוא בחור מוכשר מאוד, עם המון ניסיון בעולם האקדמי, דבר איתו. ויש להם רעיון כבר. זאת אומרת, אנחנו גם פעילים, אנחנו מכירים את קורות החיים, ויודעים לעשות החיבור.
פעילים גם דרך גני הילדים.
גם גני הילדים יגייסו להיות.
ובכלל, קמפיין ראוי יהיה כזה לאם היהודייה, רוצה לראות את נכדייך, Science Aboard.
את יודעת, יש לנו קמפיין, שהקמפיין מדבר על ארוחת שישי, ועל החומוס בבוקר, ועל הים, ועל הכדורסל עם החברים.
אוי אוי אוי.
קמפיין שמדבר על המקום הזה, שבסוף יש דברים שאפשר רק לקבל במדינת ישראל. יכול להיות שבפעם הבאה גם נשים את האימא בקמפיין.
מחצים על כל הנקודות. תודה רבה לך, נדב דואני, מנכ"ל Science Aboard, מחזירים את המדענים לישראל. תודה.
תודה, תודה. ביי.
אם מגיע אליכם דג זהב ואומר שיש לכם שלוש משאלות, בקשו שאחת מהם היא שדגי זהב לא יפלשו למערכת האקולוגית ויעשו בשמות. שכן, דגי זהב מסתבר הם מין פולש, מין תוקף, ואפילו תוקפני. יש בהם איום משולש. נשמע על האיום המשולש הזה מהדוקטור שבי רוטמן, מנהלת אוסף הדגים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו סברנו שדג הזהב, הקטן, החמוד, הבודד באקווריום, הוא המין החביב ביותר הידוע לאדם בערך. טעינו.
קודם כל, כנראה שדי הרבה זמן חושבים שהוא מין מאוד מאוד חמוד, כי הוא אחד מחיות המחמד הוותיקות בעצם, מבחינת דגים לפחות. יש כבר כמה מאות שנים שמגדלים אותו כחיית מחמד.
אבל אולי מגדלים אותו בעצם, כלומר, הפופולריות שלו היא אולי בין היתר בגלל עמידותו הרבה?
לגמרי, גם העמידות שלו וגם כמובן הצבע שלו, ואפשר לגדל אותו בבית, בתוך, בדרך כלל מגדלים אותם בתוך הקווריומים קטנים, אפילו בתוך צנצנת, והוא שורד, ולתקופה מסוימת הוא משרת את המטרה, הוא משמש כחיית מחמד בכל העולם. וכמובן, שוב, כמו שאנחנו לומדים מהמחקר הזה וממחקרים אחרים, יש בזה בעיה קטנה.
כן, אז זה מחקר חדש מבריטניה, שבעצם מראה שדגי הזהב הם גם תוקפניים וגם צורכים הרבה יותר מזון, נכון?
נכון. דג הזהב יכול להשפיע, ובעצם בסופו של דבר, למרבה הצער, הרבה בעלי דגי זהב בסופו של דבר משחררים את הדגים שלהם למקווי מים מקומיים, טבעיים, לנחלים ולכל מיני בריכות, בגלל שהדג אולי היה להם גדול מדי לאקווריום, או שנמאס להם מהדג שהילד ביקש.
הילד כבר לא מלטף את הדג.
בדיוק. נמאס להם, והם חושבים שהדרך הכי הומנית והכי נחמדה כדי לאפשר לדג הזה להתקיים, זה פשוט ללכת ולשחרר אותו בנחל ליד הבית.
כן, זה הנחל שיש ליד הבית בבריטניה, כן.
זה לא רק בבריטניה, זה כל העולם. בעצם זה אחד מהדגים הפולשים הנפוצים ביותר בעולם. גם בישראל רואים את דג הזהב.
גם בנחלים רואים אותו.
כן, גם בנחלים בישראל רואים אותו. בבריטניה בעצם המחקר הזה נעשה בצפון אירלנד. הייתה באמת איזושהי עלייה בכמויות שלו בשנים האחרונות, בעשור האחרון. והוא, כן, הוא בהחלט משפיע לרעה על המערכת הטבעית. הוא גם... יש לו גם יכולות אכילה, הוא בעצם צרכן מאוד מאוד מוצלח של מזון, הוא גם ניגש מהר לאוכל, והוא גם מעכל מהר את האוכל, אז הוא בעצם אוכל ביעילות הרבה יותר גבוהה מדגים אחרים, מדגים מקומיים.
כן, זה מוגדר במאמר הזה כתאבון שאין לו סובע.
נכון, הוא פשוט אוכל בלי סוף, והוא גם גדל בלי סוף, כלומר, זאת אחת הבעיות גם שבגללה משחררים דגי זהב, כי הוא פשוט הם גדלים מעבר לגודל האקווריום, אז הם... בהחלט אוכלים הרבה וגדלים הרבה. זאת בעיה מאוד מאוד משמעותית, כמובן, בנחל.
מה לגבי התוקפנות שלהם?
התוקפנות נמדדה במחקר הזה בעצם על ידי, מגדירו את זה בתור נועזות. הוא בעצם לא פחדן, הוא לא מתבייש. הוא לא מתבייש לגשת לעצמים חדשים במים, לחיות חדשות במים. הוא פשוט מה שנקרא חוצפן. וזה בעצם נותן איזשהו גם יתרון על פני דגים אחרים. הדגים האחרים שנבדקו במחקר הזה, הם היו ביישנים, הם לא מיירו לרדוף או לגשת לאיזשהו עצם חדש שהוכנס לאקווריום. ודג הזהב הזה מיד ניגש. כלומר, שוב, זאת אומרת איזושהי בעיה התנהגותית.
כן, אבל נשמע שהוא סקרן וחסר פחד. נחמד היה לגדל אולי ילד כזה.
בהחלט. עכשיו, בעיה נוספת גם שהם בדקו במחקר הזה, וזה בעצם הופך את כל בעיית הפלישה שלו באזור הזה לאיזשהו שילוש מסוכן, זה שהוא מאוד מאוד זמין בחנויות חיות. כלומר, שכנראה שעוד ועוד אנשים משחררו את הדג הזה לנחלים. אז תהיה כל הזמן הספקה חדשה של דגי הזהב לנחלים. וזה בעצם יוצר שבעלה שבעיה שלא רואים לה כל כך פתרון כרגע, בגלל שהיא רק תלך ותתעצם.
כן, כלומר, הפתרונות שלנו למצב הזה הם, אחד, להגיד לאנשים, אל תשחררו את הדגים שלכם לטבע, זו טעות, ושתיים, שאולי בחנויות בהם מוכרים דגים, ימכרו אולי מינים תוקפניים פחות.
בהחלט, זאת אחת המסקנות העיקריות של המחקר הזה, לצאת קודם כל באיזושהי הסברה מאוד מאוד משמעותית גם לקהל, להסביר להם שלגדל חיה באקווריום ואחר כך לשחרר אותה לטבע, ויש לזה השפעה, השלכות ארוכות טווח, כלומר ברגע ששחררו דגים שלא אמורים להיות באזור מסוים לטבע. יש איזו השפעה יכולה להיות הרסנית על הסביבה. ובהחלט גם לשפר או לשנות את הרגולציה בכל מה שקשור ליבוא של, של חיות מחמד, של דגים, וגם לאכוף. כלומר, לפעול כנגד אנשים שעושים את זה, יש אנשים שגם עושים את זה באופן שיטתי.
כן. שרשרת של דברים בלתי אפשריים, ציינת כרגע. בין היתר, ראו את, את העלייה באמת בכמות דגי הזהב בנהרות, וקישרו את זה גם, וזה מעניין, לקורונה. שהיא תקופה שבה הרבה אנשים לקחו לעצמם כל מיני חיות מחמד, אם זה כלבים כדי שהם יורשו לטייל איתם, ואם זה חיות אחרות שיהיו חברות שלהם בעת הסגר, אך כשנגמרה הקורונה, הופ, ביי.
כן, יכול להיות שיש לזה גם, הייתה לזה גם איזושהי תרומה מסוימת, איזשהו תחביב זמני שאנשים ככה עודדו בתקופה שהם יהיו סגורים בבתים שלהם, ועכשיו אולי אנחנו רואים חלק מהתוצאות של זה. אבל שוב, השורה התחתונה, אנחנו מכירים שחרורי אקווריומים כבר הרבה מאוד שנים. גם בישראל יש הרבה דגים שהתחילו מהאקווריומים והגיעו בסוף לנחלים. גם בכנרת אנחנו מוצאים דגים ששוחררו מהאקווריומים.
כן, אילו דוגמאות למשל שאתה יכולה לזכור?
לפני בערך שנה אנחנו ראינו איזשהו דג ספמנון לא מקומי, לא הספמנון המצוי הרגיל שאנחנו מכירים, אלא דג שמכונה דולפין, באקווריום הוא דג שיכול להגיע לממדים מאוד מאוד גדולים, ומצאנו את איזשהו דייג הוציא אותו פשוט בתוך הכנרת, ברור שהוא שוחרר מהאקווריום.
כן, אין לו שום דרך אחרת להגיע לשם.
אין לו שום דרך אחרת להגיע, הוא גם כן במקור ממזרח אסיה, כמו דגי הזהב. מצאו שם דגי פאקו, של דגים שבמקור מדרום אמריקה. אנחנו מצאנו דגי פאקו גם בירקון, בנחל תנינים. הדגים האלה בסופו של דבר, לעתים די קרובות, מגיעים מנחלים, ומאוד מאוד חשוב להדגיש את זה, שלא משחררים דגים מכל סיבה שהיא לנחלים בארץ או בשום מקום.
נכון, כי גם אם הם לא כל כך מלאי תיאבון ותוקפנות, עדיין יכול להיות סיכון למגוון הביולוגי הקיים אצלנו, נכון?
נכון, אנחנו לא יכולים לדעת מראש איזה מין ששחררנו לנחל יהיה בסוף תוקפני או רעב כמו דג הזהב.
או יחסי לאוכלוסייה ספציפית אחרת.
בדיוק, בדיוק.
בסדר גמור. אז חברים, ראשית, חיות מחמד הם לא תחביב לפרק זמן קצר. יש כאן מחויבות. ושנית, אם סיימתם מסיבה כזו או אחרת, חשבו טוב לאן אתם מעבירים את חיות המחמד האהובות עליכם, בעיקר אם מדובר בדגי זהב. דוקטור שבי רוטמן, מנהלת אוסף הדגים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה.
אילת, לא רק קניונים ודילים במלונות, אלא מובילה סביבתית. האם העיר תעמוד ביעד השאפתני ששם בפניה מיזם ייחודי של האיחוד האירופי? נפנה לדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, איך אתם?
אנחנו... בואי נדבר על אילת.
בואי נדבר על אילת. קודם כל, אני מאוד אוהבת את אילת. אני חש צורך להזכיר, כי נדמה לי שקרנה יורדת בשנים האחרונות. אילת היא משהו מיוחד, יש לה הרבה יתרונות דווקא בהיותה מבודדת, נכון? גם יתרונות סביבתיים.
נכון. קודם כל, אילת, אנחנו יודעים, נמצאת בקצה הדרומי של מדינת ישראל, על חוף ים סוף. זאת בעצם שונית האלמוגים הטבעית, המשגשגת היחידה שיש לנו כאן בישראל.
משגשגת, בוא.
בהחלט, כן, כן. בשנים האחרונות היא נמצאת במצב של שיקום והשתפרות, מאז שהופסקה ב-2008 פעילות כלובי הדגים. וזה תלוי כמובן בנו. מה שהתגלה עוד בשנים האחרונות, דרך אגב, וזה מעניין וחשוב, זה שהעמידות של אותם אלמוגים במפרץ אילת, בצפון מפרץ אילת, למשבר האקלים, היא גדולה לאין שיעור מכל שונית אחרת שאנחנו מכירים בעולם. ופה היא הופכת באמת לסופר ייחודית.
זה האופי הישראלי החזק המפורסם? מה הופך אותה לעמידה כל כך?
כמעט. מה שהופך אותה לעמידה, מחקר שבוצע על ידי חוקרים מבר אילן, מאוניברסיטה העברית, בעצם מהמכון הבין-אוניברסיטאי באילת, הם מצאו שמבחינה גנטית, לאלמוגים שנמצאים פה במפרץ אילת, יש יכולת להתמודד עם טמפרטורות חמות. כדי להגיע לאזורים הצפוניים ביותר, הם היו צריכים לעבור באזורים מאוד חמים של כ-32-33 מעלות בקיץ, ובצפון מפרץ אילת, טמפרטורת המים הרבה יותר קרה, בממוצע הייתה עד לא מזמן כ-27 מעלות, עכשיו יותר קרוב ל-28, עדיין זה משאיר לנו פער של 5-6 מעלות בין סטיית הטמפרטורה בקיץ באילת, לבין היכולת של האלמוגים האלה להתמודד עם טמפרטורות חמות, ומסביב לכל מקום, מסביב לעולם, בכל מקום אחר, בכל שונית אחרת, הפער הוא בדרך כלל של מעלה, מעלה וחצי, ואז אנחנו כבר רואים מה שנקרא הלבנת אלמוגים.
שם זה אלמוגים סיסים, זה לא כמו אצלנו, חזקים כאלה.
אלמוגים שבעצם מאבדים, באלף, מאבדים את העצות הסימביונטיות שלהם, ועוברים הלבנה. אנחנו רואים את הרקמה, השקופה, אנחנו רואים דרכה את השלד, וחלקם הגדול גם מתים, אם זה נמשך במשך כמה שבועות, בעצם מהרעבה ומרדיקלים שהעצות האלה משחררות כשהן עוזבות. אז פה המערכת, קודם כל המערכת האקולוגית, המערכת השונית שלנו, הרבה יותר עמידה במקומות אחרים, ולכן גם צריך לשמור עליה ולשמר אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כדי שבאמת התחזיות מדברות על כך שלקראת סוף המאה היא יכולה להיות השונית האחרונה שתשרוד.
אוי ואבוי. בוא נגיע למיזם, למיזם EU Mission. זו בעצם תוכנית יוקרתית, יש לומר, של האיחוד האירופי, שמטרתה להפוך ערים להיות מובילות סביבתיות. מה זה בעצם אומר?
אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על נט זירו, אנחנו מדברים על מצב שבו הפליטות, זה לא שיש לנו אפס פליטות, זה שפליטות הפחמן שלנו בעצם משתוות ליכולת של הטבע לקלוט. זאת אומרת, אנחנו פולטים כמות קטנה מאוד
קיזוז שכזה.
כן, ואנחנו מגיעים לניטרליות פחמנית, בעצם הטבע יודע לקלוט מה שאנחנו פולטים, באיזון עם המערכת האקולוגית, ואפשר להוסיף לזה גם יכולות קליטה, מה שנקרא מלאכותיות, שהאדם יוצר, אם זה באמצעות ייעור או שיקום מערכות אקולוגיות שנפגעו, אם זה באמצעות כל מיני טכנולוגיות חדשות לקליטה של פחמן והטמנה שלו בקרקע, או בכל מיני דרכים אחרות.
מה זה דורש מעיר ומה זה נותן לה?
אוקיי, אז קודם כל נבחרו פה 112 ערים, ש100 מתוכם באירופה, 12 מחוץ לאיחוד האירופי, אז אילת באמת זכתה להיות אחת מהערים שנבחרו למיזם הזה, תקצוב של כל המיזם הזה הוא סדר גודל של בעצם המיזם האב שלו, Horizon Europe, הוא 95 מיליארד יורו, זאת אומרת, כמויות אדירות של כסף. מתוך זה, אותו EU Mission מתוקצב גם בסכומים מאוד גבוהים, ובעצם האפשרות פה היא לערים האלה לגבש תוכנית עבודה רב שנתית, בתחומי האנרגיה, בתחומי התחבורה החכמה, בנייה ופסולת.
כלומר, העיר עצמה מגבשת את התוכנית? זה לא איזושהי תוכנית על שמוצנחת מלמעלה?
בסיוע של ה-EU בעצם, הערים צריכות להתחיל לפתח מה שנקרא חוזי אקלים עירוניים שמותאמים לצרכים האישיים של העיר. כל עיר והתנאים שבה אילת הרי נמצאת במדבר, טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות בקיץ, יש שם מן הסתם צורך למשל במיזוג, וצריך לראות איך אנחנו משיגים אנרגיה באופן שהוא מאפשר ניטרליות פחמנית. אז למשל, אנחנו יודעים אם אנחנו מדברים בכלל על ערים, כן, אז כיום כבר רוב אוכלוסיית העולם גרה בערים, ואנחנו מצפים שבעוד 30 שנה זה יהיה 68% מכלל בני האדם. ערים צורכות 65% מכלל האנרגיה העולמית, 60% מכלל פליטות גזי החממה משתחררות משם, ולכן כשאנחנו מסתכלים למשל על אילת, שיש לה אזור ייחודי בהקשר של קרינת השמש והכיסוי העננים, המאוד מאוד מועט, יש פה פוטנציאל אדיר להפקה של חשמל סולארי. היום כבר מפיקים 100% מצריכת החשמל של העיר וחבל אילות במהלך היום, אבל בלילה עדיין צריכים...
רגע, תחזור על הנתון הזה עוד פעם? 100% מהחשמל של היום הוא כבר חשמל סולארי?
כן, מייצרים באזור הזה כמות שמשתווה לצריכה במהלך היום. אבל, כמו שאמרנו,
אין אגירה לשעת הלילה.
אז כן, אז האלמנט הזה של האגירה צריך להשתפר באופן משמעותי. ויש פה אלמנטים נוספים של כמובן ערים חכמות, ניהול של העיר בצורה חכמה יותר, צורה דיגיטלית, תחבורה, תחבורה שהיא תחבורה ציבורית, חשמלית, דלת פחמן.
נשמע שאלתי באמת בהתאמה מאוד גבוהה, כי גם מקום קטן יחסית.
נכון, כ-50 אלף תושבים, בהחלט, אז יש מן הסתם הרבה מאוד תיירות שמגיעה והולכת, אבל אם התיירות הזאת שמגיעה והולכת גם תעשה את זה באמצעים שהם למשל תחבורה חשמלית, פחות מזיקה ותחבורה ציבורית יותר, אם זה רכבת, אם זה אוטובוסים, אז מן הסתם אנחנו יכולים גם להחית פה את טביעת הרגל הפחמנית.
נאחל הצלחה רבה לעיר אילת בפרויקט הזה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. ביי ביי.
תודה לכם, שלום נעים.
חברה ישראלית פיתחה חיישן שרואה דרך קירות. והם כבר רואים יפה את חשבון הבנק שלהם, שכן העסק הזה כבר שווה מיליארד דולר. נפנה לנפתלי חייץ, סמנכ"ל טכנולוגיה בחברת וייר אימג'ינג, ואחד המייסדים שלה. שלום.
שלום.
מהו החיישן שרואה דרך קירות? כיצד הוא עושה זאת ולמה לנו בכלל?
החיישן שאנחנו פיתחנו מאפשר לראות דברים מרחוק באמצעות גלי רדיו. למעשה הוא כמו מקם זעיר, כמו כאלה שאנחנו רואים בשדות תעופה ועל ספינות, רק שהוא מיועד לטווחים הרבה יותר קצרים של לפעמים מטרים ספורים. אנחנו יכולים לראות אנשים בתוך חדר, ודומה למצלמה, אבל הרבה יותר...
הוא הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגיש מאשר מצלמה?
הוא אחר. אנחנו רואים תמונה שלמעשה היא בנויה, נראית כמו צלליות. ויש לזה גם יתרון, כי לפעמים אנחנו רוצים פרטיות. לדוגמה, אנחנו, חיישנים שלנו משמשים לעקוב אחרי שלומם של אנשים מבוגרים בבתים שלהם. אז לדוגמה, אם אנחנו רוצים לראות אדם שנמצא בחדר אמבטיה והוא מחליק ונופל ולהתריע על כך, או על אדם שנופל ממיטה בלילה או יוצא ממנה והולך לאנשהו, אנחנו לא רוצים להגיע למידת הפרדה שמאפשרת לראות אותו כמו בתמונה. להפך, יש עיקרון לכך שלמעשה אנחנו רואים רק איזושהי צללית.
איך החיישן הזה עובד? מה בעצם הוא מאתר?
אז הוא שולח גלי רדיו ושומע את ההחזרים. אנחנו משתמשים בחיישני רדיו שיש להם הרבה אנטנות, ולפי כך, לאיזו מהן הגל מגיע קודם ולאיזה אחר כך, אנחנו יכולים לדעת מאיזה כיוון הגל חוזר, ואנחנו יכולים לדעת האם האדם שאנחנו מנסים לגלות את קיומו ולדעת איפה הוא נמצא, אם הוא מימין, משמאל, לפי הזמן שלוקח לגלים האלה לחזור, אנחנו יודעים ודאי, יכולים לדעת האם הוא קרוב או רחוק. ובעצם אנחנו בונים איזושהי תמונה תלת מימדית. אנחנו לפי יכולים לדעת האם האדם הוא עומד או שוכב. אנחנו יכולים לשים את החיישנים האלה לא רק בחדרים, אנחנו יכולים לשים אותם לדוגמה גם בקבינה של אוטו, לגלות תינוק שנשכח. אנחנו יכולים לדעת האם מה שנמצא מאחורה ואנחנו מקבלים בגללו התראה שהחגורה לא סגורה, האם זה באמת אדם שצריך לפנות אליו ולהזכיר לו לחגור את החגורה, אולי זה סקיות של קניות שפחות חשוב לנו לבוא ולהזכיר להם לחגור.
אלא אם כן יש מוצרי חלב או דברים קפואים כמובן. זה קצת דומה לסונר של הטלף מה שתיארת בעצם.
נכון מאוד. למעשה הטלף עושה את זה באמצעות גלי קול. הוא שולח ציוצים אל הסביבה ומקשיב באוזניים שלו מאיפה הדברים חוזרים תוך כמה זמן. ואנחנו עושים את זה באמצעות גלי רדיו, ובמקום שתי אוזניים יש לנו הרבה אנטנות קטנות שיכולות בעצם לדעת לפי זה מאיזה כיוון הדברים חוזרים, כמה זמן לוקח לגלים לחזור, וכך בעצם אנחנו בונים את אותה תמונה תלת מימדית, למעשה אפילו לא רק תלת מימדית, אנחנו קוראים לזה ארבע מימדית, כי אנחנו גם יכולים לחוש תזוזה של אותם אובייקטים. לדוגמה, אדם לא רק שיש לו מימדים מסוימים, הרי הוא גם נושם. ולתזוזות של בית החזה שלו אנחנו יכולים להבחין בהם באמצעות אותה טכנולוגיה, ולדוגמה גם ככה להבדיל בין עצם נייח לבין אדם שנמצא באותה סביבה. ולפי זה לדעת האם להתריע או לא.
כן, הדברים שתיארת הם כמובן דברים מבורכים, סיוע לקשישים שחיים לבד, או איתור של תינוקות וילדים צעירים שנשכחו ברכב, אבל אנחנו יודעים שדרכם של טכנולוגיות להגיע לכל מיני ידיים, ובעצם הטכנולוגיה שלכם מאפשרת ניטור והשגחה ברמה גבוהה מאוד, שעלולה אולי לשמש לניטור של אזרחים או של אסירים, למשל, בבתי כלא, אם אני רק חושבת קרוב יחסית?
אז תראי, הטכנולוגיה שלנו, כמובן שבנוסף לטכנולוגיות של הבטיחות של אנשים, יכולים להיות שימושים נוספים. את הזכרת נושא של ניטור של אסירים, זה שימוש של רשויות החוק, ואפשרי בהחלט. יש גם שימושים לדוגמה בעולם של מסחר. לדוגמה, בעלי חנויות, מעניין אותם לדעת כמה אנשים נמצאים בחנות, באיזה ליד איזה מדפים הם מתעכבים, באיזה מוצרים הם יותר מתעניינים. זה בהחלט מידע שגם הוא יכול להיות שימושי, וחיישנים שלנו יכולים לשמש גם למטרות האלה.
אני אומרת שימושי, אבל לא תמיד בכך חיובי. אני שואלת, האם זה מטריד אותך? לאן יגיעו הטכנולוגיות האלו ואילו שימושים יעשו בהם?
אני מקווה שעיקר השימוש יהיה באמת למטרות שלהם הוא נועד, שזה בטיחות ואיסוף מידע לגיטימי. וכמו כל טכנולוגיה, עלול להיות גם שימוש לרעה, ופה כבר פחות יש לנו שליטה. אנחנו סך הכל מתמקדים בשימושים שהמטרה שלהם היא שיפור איכות חיים ובטיחות. אנחנו דיברנו קודם על מוצרים שהמטרה שלהם היא השגחה על אנשים בחדרים או בחלל של רכב.
נכון.
אבל יש לנו גם מוצרים שלמעשה, את הזכרת קודם, ראייה דרך קירות. אנחנו לא מתמקדים בנושא של ראייה של אנשים מהצד השני של הקיר. יש חברות שניסו לפתור את הבעיה הזאת לשימושים דווקא ביטחוניים, כמו איתור של אנשים רעים בצד שני של הקיר. אנחנו לא עוסקים בזה. ככלל אנחנו עוסקים בשימושים אזרחיים. לדוגמה, בעיה שאנחנו כן פותרים לאנשים, זה כל אותם אנשים שאוהבים לעשות תיקונים בבית, ויש להם מקדחה, והם רוצים עכשיו לדעת, האם הם כשהם קודחים בקיר, האם במקרה הם לא פוגעים באיזה צינור או חוט, ויצרנו מכשיר שיודע להסתכל באמת פנימה לתוך הקיר לעומק קטן, ולזהות מה יש בפנים. זה מכשיר שנמכר כמו לחמניות בעולם. בארץ רק לאחרונה אנחנו התחלנו לשווק את המוצרים שלנו לאחר שהם קיבלו הרשאה של משרד התקשורת, כי אנחנו בעצם משתמשים בגלי רדיו. והטכנולוגיה הזאת שאנחנו פיתחנו בשביל להסתכל פנימה לעומק הקיר התחילה למעשה תחום שלטובתו בכלל הקמנו את החברה בתחילת הדרך, וזה להסתכל פנימה לתוך גוף האדם, וספציפית לנסות לעזור באיתור מוקדם של סרטן שד.
כלומר, יצאתם מתחום בעצם שקשור לרפואה ולאיתור של מחלות, והגעתם לאן שהגעתם?
נכון, אנחנו התחלנו מאיזושהי ראייה שאנחנו מנסים לתקוף בעיה של רפואית של איתור מוקדם של סרטן שד בשיטות שונות מאלה שהיו קיימות עד אותו רגע, שזה ממוגרפיה, שסך הכל זה פרוצדורה די כואבת ומשתמשת בקרני רנטגן, או אמצעים פחות נגישים כמו MRI שהוא יקר יחסי, וניסינו לחשוב על בדיקה שאפשר לעשות אותה בכמעט כל מקום, אולי אפילו בבית, אבל לזה יש אתגרים אחרים. אנחנו חשבנו על רמה של בערך של רופא משפחה שאישה יכולה להגיע אליו ולהיבדק כמה פעמים בשנה, במקום פעם בשנה, שנתיים.
אבל זה לא קרה, כלומר זה לא בשימוש הדבר הזה.
זה עדיין לא קרה, זה הסתבר כאתגר טכני מאוד מאוד מורכב, אבל, וגם היה ברור לנו שאם אנחנו נתמקד אך ורק במטרה הזאת, אנחנו בעצם נתקשה להגיע לקו הגמר, כי בסוף ייגמר לנו הכסף,
אנחנו צריכים לשרוד בשביל להציל את העולם. ואנחנו מלכתחילה ניסחנו איזושהי שיטה עסקית שבה אנחנו מפתחים טכנולוגיה שיכולה לשמש למגוון של דברים. ושעה שאנחנו ממשיכים לעבוד על המכשיר לאיתור מוקדם של סרטן שד, אנחנו כבר מוכרים ומתפרנסים ממכשיר שיודע לגלות צינורות בקירות, ובהמשך גם מכשירים שיודעים לזהות אנשים בחללים של חדרים ומכוניות, והיום אנחנו גם מתעסקים בטכנולוגיה של לראות דברים מחוץ למכוניות, שזה עולם שכבר קיים אבל ממשיך להתפתח. בעבר ההתמקדות הייתה במכ"מים למכוניות שמסתכלים רק קדימה ומזהים מכוניות שבאות ממול, היום אנחנו בעצם יודעים שבמכוניות שמים גם מכ"מים שהם יותר קצרי טווח, שרואים את ההיקף של הרכב בשביל להתריע, לדוגמה, מעקיפות מסוכנות, או ממישהו שמתקרב מאחור. וזה תחום שאנחנו נכנסים אליו בתקופה האחרונה. עיקר הפרנסה שלנו היום היא למעשה מאותו מכשיר של סורק קירות, ובשנים האחרונות גם בתחום של מכשירים לבתים, להשגחה על אנשים, וחיישנים לפנים הרכב, שבו כבר יש לנו התקשרות עם יצרני מכוניות ומכלולים למכוניות, ולמעשה בזכות ההתקשרויות האלה, המשקיעים נותנים בנו את אמונם.
אנחנו רואים אמון רציני מאוד של המשקיעים בכם. אתם פעילים בעיקר בישראל, נכון? רוב העובדים שלכם מועסקים בישראל?
העובדים שלנו הם ברובם בארץ, יש לנו קבוצות פיתוח קטנות מאוד בחוץ לארץ, ויש לנו אנשים שנמצאים דווקא יותר קרוב ללקוחות. לדוגמה, בתעשיית הרכב, אז עיקר הקשרים הם בחול, במזרח הרחוק ובארצות הברית, ושם יש לנו אנשים שיותר קשורים לקשר עם הלקוחות.
לא, שאלה אם אתה מעריך שעדיין המרכז שלכם יישאר ישראל.
היום אנחנו סביבות ה-300 איש, שזה כבר סטארט-אפ גדול. והיום אנחנו בעיקר, כל הפעילות הפיתוח שלנו נעשית מהארץ. ייצור אנחנו מייצרים בארץ את תאבי טיפוס, והייצור הסדרתי לא נעשה כבר בחוץ. אבל הפיתוח, אנחנו סך הכל מאוד אוהבים את הכוח הפיתוח הישראלי שיש כאן, יש אנשים מוכשרים ביותר, וגם יותר קל לנהל את הדברים כשהם מקומיים, ואנחנו כולנו באותו מסדרון ונפגשים ליד המכונת קפה, ומדברים על הפיתוחים שאנחנו עושים, אבל כמובן שככל שהחברה ממשיכה לגדול, ונראה שזה הכיוון שלנו, כנראה שאנחנו גם נפתח קבוצות במקומות נוספים.
כן. טוב, אני מקווה שתזנחו גם את נושא האבחון המוקדם של סרטן השד כבעלת עניין. בכל זאת, עבורי לפחות, שד עדיף על קיר, אבל אני לא יודעת איך זה בשאר העולם.
זה חשוב וזה חשוב, ואנחנו לא מזניחים את המשימה הזאת.
אני שמחה לשמוע.
היא עמדה לנגד עינינו בתחילת הדרך, ולמרות שהיא לא רווחית ויקח זמן, אנחנו בהחלט בצורה מתמשכת ועקבית משקיעים בה את המאמן.
תודה רבה לך.
אנחנו רוצים לראות את הדבר הזה קורה.
נשמח מאוד לשמוע על זה בהמשך. תודה רבה לך, נפתלי חיית, סמנכ"ל טכנולוגיה בחברת ויה, ואחד המייסדים שלה. תודה רבה.
תודה לך.
הכינו את שואבי האבק, מכתש ג'זרו במאדים, מלא במערבולות אבק, משהו נורא. אנחנו רוצים לשמוע על המערבולות הללו מידידנו הסובלני והסבלני, הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. היי.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. נושא האבק במאדים הוא לא נושא חדש, זה נושא ידוע. אך מה שונה במכתש הזה מאשר שאר הכוכב?
כן, אני חושב שזה בדיוק מה שמחברי המאמר שהתפרסם ב-Science Advances, אגב, 45 כותבים, שמובילה אותו קלר נומן.
45 כותבים?
כן, ככה זה בקבוצות מחקר בינלאומיות גדולות. יש לזכור שפרסווירנס, אותה נחתת שנמצאת בליבו של מכתש ג'זרו במאדים, היא פרויקט משותף של JPL, מעבדת העיני הסילוני בפסדינה, קליפורניה, כלומר נאסה, אבל גם של סוכנות החלל הספרדית, ועוד גופים מדעיים שונים.
הם בכלל מעסיקים כותב צללים, זה רק בן אדם אחד והוא בכלל לא אחד מהם, אבל הם חתומים על זה, בסדר.
כל מי שיש לו יד ורגל במשימה חתום, וכל אחד עושה משהו. אני יכול להגיד לך, ככה זה באמת בפרויקטים גדולים, בפרט מחקרי חלל, זה אף פעם לא טיסת סולו של מישהו. מה שמיוחד במכתש ג'זרו זה שפעילות האבק, כמו שאת אמרת, מאדים באמת מקום מאובק וידוע כבר הרבה מאוד שנים, גם מתצפיות טלסקופיות מכדור הארץ, ובוודאי מחלליות שהקיפו אותו ונחתות שנחתו על פניו, שהוא מקום מאוד מאוד מאובק, עם סופות אבק שיכולות לחסות את פני כל כוכב הלכת בשכבה אדמדמה צהבהבה של אבק. אבל ג'זרו, מהבית הזה, כנראה יוצא דופן בגלל התדירות והשכיחות של סופות אבק מהסוג שנקרא אלעול, או שדוני אבק.
שדוני אבק, אוי זה נחמד.
בעברית קוראים לזה אלעולים, וכל מי שנוסע באזור באר שבע, רהט והאזור יכול לראות מדי פעם בימות הקיץ, כן. אולי הבוקר, מין מערבולות מסתחררות שכאלה.
נכון, כמו מין מיני טורנדו עם קטנטנים של חול ואבק.
נכון, בדיוק, כן. על כאלה מדובר. בכדור הארץ הם עורכים דקות מספר ומתפוגגים ונעלמים, יכולים לגובה, להגיע עד לגובה של כמה עשרות מטרים. במאדים הם הרבה יותר אינטנסיביים, הם יכולים להימשך כמה עשרות דקות ולהגיע לגובה של כמה קילומטרים.
וואו.
ואחת התכונות המעניינות שלהם זה שכמובן הם מסיעות אבק, המערבולות הללו ממקום למקום, ובממוצע, וזה מה שהחוקרים גילו, יש ארבעה שדוני אבק ביום שעוברים ממש בסמוך על החללית עצמה, וגם המצלמות ומדעי הרוח שעל גביה מצלמות ומתעדות עוד עשרות, אם לא יותר, ביממה של שדוני אבק כאלה. זאת אומרת, זה אזור מאוד מאוד דינמי ופעיל, שבו יש כל יום כמעט סופות אבק שכאלה. זה קטגוריה אחת, מאוד שכיחה. אגב, היא מוכרת, אני רק אגיד שיש מחקרים שמראים שאפילו ייתכן שהמערבולות אבק הללו, אותם שדוני אבק, נוסעים גם מטען חשמלי עקב ההתנגשויות של חלקיקי האבק זה בזה, ואז מדובר על אולי אפילו מעין גנרטור חשמלי קטן שמסתובב באוויר ויכול ליצור ניצוצות. עכשיו, כל זה טוב ויפה, שאלה למה זה מעניין?
נכון, לא, וגם בוא נדבר טיפה יותר על ג'זרו, כמה הוא גדול, מה שונה בתנאים שיש בו?
ג'זרו אחד המכתשים הגדולים במאדים, ומה שמאפיין אותו זה כמובן כמות אבק גדולה מאוד, בתחתיתו. הקוטר שלו הוא 45 קילומטר, 28 מייל למהדרין.
זו תכונה של מכתש באופן עקרוני? שיהיו בו יותר סחרחורות אבק שכאלו?
לא, גם במישורים הרגילים של מאדים יש הרבה, אבל בג'זרו כנראה בגלל שהוא מה שנקרא dried lake bed, או מה שפעם היה קרקעית של אגם, המכתש הזה כנראה היה מלא במים, אז נוצרה בו שכבה דקיקה של לס, או סוג של אדמה מאוד מאוד קלה, חרסיתית, במבנה המינרולוגי שלה. וכמו אצלנו, במדבר אצלנו, גם בג'זרו יש מערבולות רוחות שהטופוגרפיה שולטת בהן. ולכן רוחות מסתחררות בתוך המכתש הזה.
ואת האדמה הזו קל להרים למעלה, כי בגלל אופייה.
נכון. עכשיו, יש לזכור שהכבידה במאדים היא שליש מזו בכדור הארץ, אז אמנם האטמוספירה מאוד מאוד דלילה, שיעורה הוא רק 6 מיליבר לעומת 1013 מיליבר בכדור הארץ, זאת אומרת, כמעט 1 חלקי 160 פחות מכדור הארץ, אז האטמוספירה מאוד מאוד דלילה, וכבידה יותר חלשה, אבל הרוחות הללו מספיק חזקות ועוצמתיות כדי להרים את האבק שנמצא בקרקעית המכתש הזה, שהיה כאמור אגם עתיק שהתייבש. ואגב, זאת אחת המוטיבציות הראשונות לנחיתה דווקא שם. כי יכול המאזין לשאול, למה דווקא שם? יש הרבה מקומות מעניינים במאדים. אז יש לזכור שפרסווירנס, אותה נחתת אמריקאית, אירופאית, מחפשת סימנים לאולי קיומם של חיים קדומים במאדים. והמשימה הראשית שלה זה אסטרוביולוגיה, כלומר, לחפש עדויות של מאובנים, או אפילו אולי תרכובות כימיות שתצבנה על אפשרות לקיומם של חיים ביולוגיים באותו אגם קדום.
אז הסיכוי למצוא אותם איפה שהיה אגם הוא בעצם גבוה יותר.
יש לשער, כן. יש אם לשער. אנחנו כמובן יוצאים מנקודת הנחה, שרון, שחיים ביולוגיים נוצרים במים, כמו שנוצרו כאן בכדור הארץ, אז אנחנו הולכים לחפש אותם איפה שאנחנו חושבים שפעם היו מים.
כן.
וג'זר הוא אחד, בהחלט אחד מהמקומות המועדפים, נמצא בחצי כדור הצפוני של מאדים, לא רחוק מקו המשווה, קו רוחב 18 צפון, וכאמור, פרסבירנס נחתה שם ב-2020, ומשוטטת על פניו, ומחפשת, כבר מחפשים עדויות ביולוגיות, יש לזכור שיש גם הליקופטר קטן שמבצע טיסות קצרות וממפה את פני השטח, ועיקר התופעות שנחקרו עד עכשיו, הן כאמור, סופות האבק.
מצאנו אבק, כן.
זה נכון, אין לזלזל באבק, יש את זה משמעויות, שרון, מבצעיות, גם כאן בכדור הארץ, וגם כמובן למשימות עתידיות שתנחתנה על פני מאדים.
רגע, מה כאן לגבי כדור הארץ, תרחיב?
אז זהו, סופות אבק הן אחד הגורמים המעטים או פוגעים בנצילות של פאנלים סולאריים. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על עידן הקיימות ומעבר לאנרגיות מתחדשות, אנרגיות סולריות הן אחד המקורות הראשיים, אם לא המוביל, והפאנלים צריכים להיות נקיים ללא שום גורם שחלילה יחסום או יפריע לקרינת השמש לפגוע בתאים הפוטו-וולטאיים. ואבק הוא האויב מספר אחד של הפאנלים הללו, ובוודאי כדור הארץ צריכים למצוא, ויש הרבה חברות סטארט-אפ, יש לומר חברות הזנק, שמחפשות פתרונות לבעיה של הצמדות חלקיקים לפאנלים סולריים. בחלליות שנוחתות על כוכב לכת אחר, הבעיה היא עוד יותר חמורה, משום שזה מקור האנרגיה הכמעט בלעדי. ואם הוא מתכסה באבק, כמו שקרה כבר לחלליות מסוימות, הנצילות של התאים הסולריים פוחתת, ופשוט האנרגיה לתפעול החללית הולכת ודועכת. אז זה פן מאוד מאוד חשוב בתפעול כלי רכב רובוטים, ובעתיד אולי מאוישים על פניו של מאדים. ודבר שני, זה ברגע שיש לך תווך שהוא טעון חשמלית, כמו סופת אבק מעורבלת שכזאת, שגם יש לה מטען חשמלי על גבי החלקיקים, זה יפריע לתקשורת, זה יפריע לתקשורת בין צוות הקרקע שנמצא על מאדים לאולי מקפת או לבסיס האם בכדור הארץ. זאת אומרת, יש להביא את הדברים האלה בחשבון, וגם הדברים האלה נמדדו בכדור הארץ. מה זה תופעות שאנחנו מכירים? אפילו כאן, במצפה הכוכבים של אוניברסיטת תל אביב, במכתש רמון, ביצעתי מחקרים בעבר עם סטודנטים שלי, ומצאנו שהאבק אכן טעון חשמלית.
נכון, וגם שוחחנו על כך שגם יש, ככל הנראה, יש יותר אבק, כי אזורים עוברים תהליך של מדבור וייבוש, כתוצאה מכך פחות צמחייה, כתוצאה מכך יותר תנועה של אבק. הדבר הזה
נכון,
גם הולך
הופך
רלוונטי.
כן, את צודקת, וכמובן שעל מאדים, הבליה, האירוזיה הטבעית, ללא צמחים וללא שינוי אקלים דרמטי מתרחשת מדי יום, ולכן רואים מלבד המערבולות אבק הללו, גם באופן שגרתי, כמויות אבק שנמצאות כל הזמן באטמוספירה, מה שגורמות לשקיעות על פני מאדים להיראות בגוון ורוד, צהבהב, יפהפה שכזה.
אך, אין כמו השקיעות במאדים. כל כך יפות. פרופסור יואב יאיר, אנחנו צריכים לסיים את שיחתנו. אני מודה לך מאוד. דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
חן חן, להתראות.
להתראות. כיצד ניצל תושב הצפון מהרעלה קטלנית של דג אבו נפחה בעזרת תמונה שצילם? נפנה לפרופסור מנחם גורן, ביולוג ימי, מומחה לטקסונומיה ואקולוגיה ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב.
האם האבו נפחה הוא דג רעיל באופן עקרוני?
בהחלט כן. כל האבו נפחות, או השם של הדג הזה נקרא בעברית טובה לגינון מאורך.
אתה יכול להבין למה אנחנו מכנים אותו אבו נפחה, אני מניחה.
כן, כן, הם הרי, כאשר מישהו מטריד אותם, הם בולים מים או אוויר ומתנפחים ונעים כמו כדור. ומכאן השם שלהם אבו נפחה. והדג הדגים האלה שנמצאים היום לאור חופי ישראל, הם למעשה מאגרים מים סוף. הם הגיעו דרך תעלת סואץ, ולאט לאט מתפשטים ומשתלטים על מזרח הים התיכון. וזה לא רק הם, יש עוד למעלה מ-100 מינים של דגים ועוד מאות בעלי חיים אחרים שעברו מתעלת סואץ לים תיכון. למעשה היום צריך להתייחס למזרח ים תיכון כשלוחה של האוקיינוס ההודי, לפחות למים הרדודים, ולא כשלוחה של ים תיכון. כל פנים, הרבה מינים עברו, ביניהם מינים רעילים מאוד כמו הנפוחיות, הבונפחה, או הלגינון הזה, ודג אחר שהוא כדאי להיזהר ממנו, זה הזהרון, דג יפהפה, אבל ארסי, ולא פחות ממנו האבנון שעבר מים סוף לים תיכון, וממנו ממש צריך להיזהר כי הוא דומה לאבן, וכשנשענים עליו, אז רע מאוד.
זו תופעה חדשה שדגים עוברים כך מים סוף לים התיכון, או תופעה שנגיד התגברה בשנים האחרונות?
כן, היא התגברה. למעשה הדגים הראשונים הופיעו לפני כ-120 שנה, אבל או בכלל בעלי חיים מים סוף הופיעו לפני כ-120 שנה, קצת יותר אפילו, אבל בהתחלה זה באמת היה טפטוף קטן וקטן, אלא שמתחילת המאה הנוכחית, השטף התגבר, ואנחנו כל שנה מוצאים מספר מינים חדשים של דגים שהגיעו הנה.
אתה יודע לומר לי מדוע השטף הזה התגבר?
כמה סיבות, זה צירוף של כמה נסיבות. קודם כל, הרחיבו את התעלה, העמיקו אותה, והדרך יותר פתוחה. דבר שני, הטמפרטורה של המים במזרח הים התיכון עולה, כך שדגים ממוצא טרופי שזקוקים למים חמים, מתחילים להסתדר פה טוב מאוד, וכנראה שגם לפעילות של דג יתר, נהרס בתי גידול הימיים, אז רק כי בדרך כלל שבית גידול נהרס, ואנחנו רואים את זה גם בתי גידול יבשתיים, מינים פולשים, מינים זרים, מצליחים להתפשט מהר מאוד, לפעמים יותר מהמינים המקומיים. הצירוף של כל השלושה האלה יחד, שלושת הגורמים, גרם להתפשטות של המינים הזרים במזרח ים תיכון, וביניהם גם הנפוחית הזאת. עכשיו הנפוחית או הלגינון זה דג די רציני, אני לא יודע מה הגודל של הדג שהוא מצא, אבל לאורך החופים שלנו לפעמים מוצאים דגים כאלה מתים במשקל של 3-4 קילו, דגים די גדולים, הוא יכול להגיע גם 10 קילו, אבל אני לא מכיר מים תיכון כזה גדול. שני דברים אני יכול להגיד על האיש המסכן הזה. קודם כל, כשאתה מוצא דג מת, אף פעם אל תאכל אותו.
כן.
אתה לא יודע מה הוא מת.
הבנתי שהוא עוד לא היה מת. מה שכתוב כאן בידיעה שלפניי זה שהדג נאסף בעודו מפרפר.
טוב, אז פחות מזה הוא פטור, אבל לגינונים, וכל הקבוצה הזאת של הדגים הנפוחיתיים, הם מאוד מסוכנים, גם הארס או הרעל נמצא גם באור שלהם, וגם באיברים פנימיים.
כלומר, זה לא שיש הרי דגים או בכלל מינים שאתה צריך להוציא רק חלק אחד, ואז כל השאר קשיר למאכל, כאן לא המקרה.
תראי, בטיפול נכון של מומחה, של טבח מומחה שעבר השתלמות, אפשר להוציא ממנו חלקים שאפשר לאכול. ביפן עושים את זה מדגים.
כן, זהו, זה נשמע כמו איזה מנה עילית כזו, שדווקא האתגר והסכנה שבה עשויה להוסיף לזוהרה.
נכון, אבל אדם חכם לא לוקח צ'אנס בשביל שטות כזאת, לאכול דג ולהשמיד שאכלתי דג גרסי, כי הסכנה היא סכנת מוות, פשוטו כמשמעו, הרעל של הדג הזה הוא רעל עצבים רציני מאוד.
איזה רעל זה? אנחנו נקרא?
רע לצבים, הוא פועל תעלות הנתן, אני לא אכנס לזה, והוא גורם לשיתוק, את פשוט נחנקת, כי את לא השרירים מפסיקים לעבוד.
הוא גורם לשיתוק של מערכת הנשימה.
של כל האיברים בגוף, בהדרגה, כן. זה סיפור מאוד קשה, וגורם למוות.
כן, רעל קטלני.
כן, השכנים שלנו מדרום ממצרים, וזה סיפרו לי קולגות ממצרים בכנס ים תיכון שהיה לנו לפני כשנתיים, קצת לפני הקורונה, סיפרו שהיה להם הרבה עשרות של מקרי מוות, של דייגים שלא הכירו את הדג הזה, ופשוט אכלו אותו ומתו, עד ש... בדרך הקשה, למדו שהדג הזה לא, אם הדג הזה לא מתעסקים.
אני לא אוכלת מלפפון שאני לא מכירה, תאמין לי, אני לא מבינה אנשים. צריך לספר פה עוד מהסיפור הזה, שהאדם שמצא את הדג, באמת התקין אותו לארוחת הצהריים, מיד אחר כך התלונן על בחילות וסחרחורות, אבל הוא לא קישר את זה לדג החדש שאכל, עד שמצבו החל ממש ממש להידרדר, והרופאים בעצם דרשו והמשיכו לחקור במה הוא עבר.
כן, וזה בהחלט אמר לזכותם של הרופאים שהם הבינו שזה משהו שהם לא מכירים ביום יום. ואחר אגב, זה לא המקרה הראשון בארץ, היה איזה זוג גם באזור חיפה לפני שנתיים או שלוש, שגם נפגע מאכילת הדג הזה, וגם למזלם הגיעו מהר מאוד לבית חולים וטופלו.
כן.
אבל עוד פעם, כללי הזהירות מאוד פשוטים. א', אל תאכל מה שאתה לא מכיר, וב', אם אתה חושב שהדג זרוק על החוף, אז יש לזה סיבה, אל תיגע בו.
בסדר גמור. נזכור את זה, נרשום את זה לעצמנו, ובכלל להיזהר באמת ממינים שאנחנו לא מכירים. תודה רבה לך, פרופסור מנחם גורן, ביולוג ימי, מומחה לטקסונומיה ואקולוגיה ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. תודה.
יופי, יום טוב.
יום השנה לאחד, למותו של אחד מבחירי מחזאינו ומאינו, ניסים אלוני, נגיד שלום ליונתן גת, חוקר תרבות, מרצה לתרבות, היי.
היי שרון, אני יכול לתקן אותך במשהו?
בהחלט ותמיד.
לא אחד מי, לדעתי הוא הגדול ביותר אי פעם.
מקבל את התיקון. אתה יודע, תמיד יש את חנוך לוין, לפחות עבורי, אז אני, זה הסייג. זה הדירוג שלי.
על ברכי מי גדל חנוך לוין? על דרכיו של סימלוני,
כמובן. אני מבינה.
אבל זה רק בשביל
לסבר את האוזן, ללכוד את אוזני המאזינים. בוא ספר לנו על ייחודו של ניסים אלוני, למי שאינו מכיר.
ניסים אלוני, בתחילת דרכו כמחזאי, כשהוא פעל פה בישראל, הצגות שראו כאן על הבמות, לתיאטראות השונים, היו הצגות שמה שמכונה הצגות קרן קיימת, או הצגות של הסוכנות.
כן.
הסוכנות היהודית. זה תמיד כזה, אנו באנו כזה, שיקום שממה, והפרחת הארץ, ובניין היישוב. כל מיני דברים כאלה, שהוא בעיקר שיחה עצמית על השכם של הישראלי, והרבה מאוד חיבור לכאן ועכשיו. כלומר, זה היה מאוד ריאליסטי, מאוד קשור למאמצים של החלוץ הישראלי לטפל בבעיות של מדינה בהקמה.
בסדר, המדינה עצמה הייתה כאיזה חזון אוטופי מטורף שהתגשם, אז אולי זה היה מספיק פסיכדלי לשעתו.
נכון, אבל מה שניסים אלוני הביא לתיאטרון הישראלי, זה משהו שחלוטין לא היה בו קודם, זה את הדמיון. ואת הסוריאליזם.
כן.
ואת האבנגרד. תחשבי, מה לארץ ישראל ולאבנגרד? אבל מה? באותן השנים, אני חושב שדיברנו על זה יחד בעבר בנושאים אחרים, ישראל הייתה מאוד פרנקופילית. כלומר, אהבה מאוד את תרבות צרפת. וזה קשור כאמור ליחסים המעולים של ישראל עם צרפת בשנות ה-50 וה-60. זה קשור להסכמי הנשק, להסכמי האמברגו, לעובדה שצרפת סיפקה לישראל את המיראז'ים, ועוד כל מיני חומרים שהם מיועדים למפעל טקסטיל שיש לנו בדימונה.
כן, אוקיי. זה חומרי מציאות שחודרים אל תוך התרבות גם, נכון? ורואים את זה באמת בפזמונאות, במחזאות.
בדיוק.
ברסנס נוכח מאוד, אני מניחה שתגיע
אליו עכשיו. נכון מאוד. אם הייתה פעם בעבר לפני כן תרבות רוסית, הרוסים סיפרו את הנשק, אחר כך הצרפתים סיפרו את הנשק, ואחר כך האמריקאים סיפרו את הנשק, ולכן הפכנו כולנו לתרבות אמריקאית.
אכן.
בכל מקרה, ניסים אלוני באותה תקופה מגיע לצרפת, מגיע לפריז, יחד עם הרבה מאוד אומנים שהגיעו לשם, שייקי אופיר, יוסי בנאי, אריק איינשטיין ועוד ועוד, נעמי שמר כמובן, והוא חווה את התרבות הזאת של האבנגרד. האבנגרד שטוען שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח מה שמתרחש, שיש הרבה דברים שנמצאים מתחת לפני השטח. שיש יצרים מתחת למה שרואים על פניו של אדם.
כן.
יש חלומות, יש תשוקות, יש דמיון, יש סוריאליזם, יש אי-גיון. לא כל מה שנמצא על פני השטח ונראה מאוד ריאליסטי והגיוני, הוא בהכרח מראה את מה שמתחולל מתחת לפני השטח. מתחת לפני השטח מתחוללים זרמי מעמקים, שאנחנו חייבים להציף אותם ולהעלות אותם כלפי מעלה.
כן, שגם לפעמים מה שנראה הגיוני, הסדר הקיים, דווקא הוא מחפה על משהו אמיתי.
בדיוק, מה שאת אומרת, מדויק. ולכן ניסים אלוני מגייס את תרבות האבנגרד ומביא אותה כאן לישראל, וצריך להגיד שישראל פתוחה לשמוע על דברים חדשים, כמו שאמרת. יוסי בנאי מביא את ג'ורש ברסנס, השנסונייר הקטלני של צרפת, הילד הכי רע של השנסון הצרפתי. אז ניסים אלוני מביא לפה את האבנגרד, שזאת התרבות הנגד, תרבות המרד, לתוך התיאטרון. הוא מקים את תיאטרון העונות, יחד עם יוסל ברגנר, חתן פרס ישראל, מעצב התפורות שלו, יחד עם אבדר חזקיהו, ויוסי בנאי וגילה אלמגור. והם ביחד מעלים הצגה מדהימה שקוראים לה הקלה וצייד הפרפרי. היא נוצרת בשנת 1967. אגב, למי שרוצה, תיאטרון גשר מציג את ההצגה הזאת מחדש, ואני מאוד ממליץ על האדפטציה הזאת. ובהצגה הזאת מדובר על צייד שלא מצליח ללכוד אף פרפר, ועל קלה שמחכה לשווא לחתן שלה. עכשיו, זאת נראית כמו אגדה כזאת, נאיבית. אבל בפועל, מתי ההצגה הזאת נוצרת? בשנת 1967, שנה מאוד חשובה בהיסטוריה של ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים. ניסים אלוני הוא חייל הלום קרב. הוא לחם ב-48 במלחמת השחרור, והוא פוסט-טראומטי. וכל ההצגה הזאת עוסקת כלפי חוץ, בצייד וקלה, אבל מבפנים היא מדברת על הטראומה של המלחמה.
סודק את האופוריה הישראלית.
נכון, כי הצייד לא מצליח ללכוד אף פרפר. הוא בעצם, במילים אחרות, סלחו לי על הביטוי, אימפוטנט, כן? והקלה לשווא מחכה לחתן, כל ההצגה היא מחכה לחתן, אבל חתן שלא יבוא, כי יש סיכוי שהוא בכלל לא בין החיים.
כן.
והצייד לא מצליח גם ללכוד פרפר, כי הוא מוקד טראומה מההרג, הוא לא מסוגל יותר לפגוע במטאפורה, אפילו לא בפרפר, כן?
כן.
יש הרבה מאוד רמזים בכל ההצגה הזאת לנושא של הטראומה של המלחמה. כלומר, ניסים אלוני מציע בפעם הראשונה לתיאטרון הישראלי להשתמש באלגוריה רחוקה מאוד, כאילו, על דברים שלא קשורים בכלל, כדי לייצג ולסמל את הדברים שקורים כאן ועכשיו בישראל.
ואתה אומר שזה יתקבל טוב לאורך כל הקריירה שלו? כי לדעתי לא.
לא, לא. בתחילת הדרך זה חובק על ידי קהל, אני נתם, אבל בפועל ההצגות האלה כשלו. כלומר, מצד אחד הביקורת הייתה טובה מאוד בהתחלה, הקהל גם הגיע במידה מסוימת, אבל ההצגות שלו לאורך זמן כשלו, כיוון שבסופו של דבר זה אבנגרד, בסופו של דבר זה רק ליודעי חן, לכאלה שמוכנים לשבת ולא רק להתבדר מההצגה, אלא לחשוב בעזרת הצגה. כמו שברטולד ברכט אמר, אני לא רוצה לשעשע את הקהל, אני רוצה שהקהל יצא עם מסקנות, אני רוצה שהוא יחשוב על החיים שלו, ואולי יחשוב שאולי הוא חי את חייו לא נכון. כמה אנשים רוצים לחיות לא נכון, להרגיש שהם חיים לא נכונים.
תלוי כמה זמן נשאר לתקן, אני יודעת.
נכון, נכון. אבל אצל חנוך לוין, הקהל נהנה, כי המסקנה של חנוך לוין בהצגות שלו היא פחות או יותר אותו דבר. החיים הם על הפרצוף, כולנו אימפוטנטים, וזה תמיד ייגמר רע. כולנו חסרי אונים.
כן.
זה מה שחנוך לוין אומר. אצל ניסים אלוני, זה לא העניין. אצל ניסים אלוני יש גם מגיה, ויש גם קסם, ויש גם פתרונות שבאים בדרך של חלום.
כן, יש עולם אידיוסינקרטי כמעט, שצריך לדעת איך לפענח אותו.
נכון, יש גם החלצות מהתופת, יש גם פתרונות בעזרת סוריאליזם, לפעמים הסוריאליזם, מה זה הסוריאליזם? לפעמים מוציא אותנו מאזורי של תקיעות, ואנחנו עוברים איתו לעולם של פתרונות. גם לחלומות יש פתרונות לפעמים.
נכון מאוד, אולי בשבוע הבא, בפינה שלנו, בכלל נפתור אחד לשני חלומות. יונתן גת, אנחנו צריכים להיפרד. שוב ציינו את יום השנה לפטירתו של ניסים אלוני, הוא נפטר בשנת 1998 כבר, וואי, חזמן רץ. תודה רבה, יונתן גת, מבקר תרבות, מרצה לתרבות, תודה.
ביי
אנחנו עם ההיסטוריה המטורפת של העולם, עם ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. שלום, שלום.
היי, שלום.
היי. היום נשמע על מסדר היד הנעלמה. האם זה קשור זה קשור ליד הנעלמה של אדם סמית? כאילו, זה לרעיון הכלכלי?
לא, לא.
לא?
זה לא קשור להקה, להרכב שנקרא מסדר היד הנעלמה. אוקלט הנד, זה נקרא באנגלית. אבל את מכירה את הביטוי, נכון? יד נעלמה, עשתה, לא, לא, לא. וכותרות כאלה בעיתונים. הוא היד הנסתרת, בוא נקרא.
אוקיי. אני מכירה יותר את זרועו הארוכה של צהל, אבל בסדר.
אוקיי, בסדר. זה יד מסוג אחר. טוב, אז אם לא מכירים את הביטוי, את הכותרת, ואנחנו מכירים כותרות כאלה בעיתונים מדי פעם, יד נעלמה, עשתה, כן, זה קצת זרועו הארוכה, אבל זה קצת גם יד נעלמה, יד מסתורית, יד נסתרת. וזה התחיל אולי בדיחה, אולי קונספירציה, אולי אתגר, זה צ'אלנג'. חברי המסדר הזה, מסדר היד הנעלמה או היד הנסתרת, היו עיתונאים שבמשך עשרות בשנים הצליחו להבריח או להכניס במכוון את הביטוי, חסר המשמעות הזה אגב, מעבר לחומת האורחים שלהם ואל טקסטים שראו אור בעיתונים.
אבל הוא לא חסר משמעות. שוב, בכלכלה הוא ממש לא חסר משמעות. הוא אומר, בעצם הכל יסתדר לבד, אל תתערבו. שוב, בגסות כמובן.
יפה. אז בואי נראה איך זה התחיל. בשנת 65 יש בה קבוצה של ריפורטרים, עיתונאים מדווחים נקרא להם, לא עיתונאים שכותבים כתבות מגזין, של העיתון שרמוט ניוס. והם ישבו בפאב, הורידו כמה דרינקים, והם דיברו על אחת הכתבות של אחד העמיתים שלהם, שקראו לו ג'וזף פלנדרס, והם ביקרו את הכתבה. פלנדרס היה כתב משטרה, או כתב פלילים, והכתבה עסקה בעובד בתחנת קמח שנורה על ידי בן משפחה, ואחד המשפטים בתוך האייטם בכתבה, שהוא כתב בצורה די מורכבת, היה כזה. היה זה כאילו יד נסתרת ירדה ממעל והניע את השחקנים כמו חיילי משחק על לוח שחמט ענק. ואז אחד החברים עוקץ את האייטם הזה ואת השורה ואומר, עכשיו לזה אני קורא פרוזה, זאת פרוזה. ובאותו הרגע הוקם מסדר היד הנעלמה, והחברים שלו, כל החברים שיושבים בדרינק הזה, התחייבו להחדיר את הביטוי לתוך הדיווחים שלהם. על פי המייסד, אגב, ארתי סמית, כולם הצליחו, וכשהם עברו הכתבים האלה לכתוב ביטונים אחרים, אז השמועה הופצה והמסדר גם גדל. בשנת 67, שנתיים אחר כך, אחד העיתונאים עבר לבוסטון, הביא את המנהג לבוסטון, הוא הפך לכל כך פופולרי בעיר, שאסרו על השימוש בו, נגיד בבוסטון הראלד, כבר אמרו, אתם לא יכולים להשתמש בביטוי הזה כל כך.
כלומר, שמו לב לדבר הזה חוזר.
כן, פתאום השתמשו בו יותר מדי, אז אמרו, מספיק, אי אפשר להשתמש בו פה. ב-78, שזה כמעט עוד 10 שנים אחר כך, הצטרף למסדר גם ג'יי שרבט, הוא עבר ללוס אנג'לס טיימס, וב-83 הוא סיפר על העניין לכתבים שם. אנחנו מדברים על העיתונאים בין הטובים ביותר שהצליחו להכניס את הביטוי הזה לפרסומים שלהם, והם עושים את זה עד שנת 99. ואז אפילו שורבב הביטוי לכתבה שעסקה בהדחה של קלינטון, אם אנחנו זוכרים את הסיפור עם מלווינסקי, וזה הגיע לניו יורק טיימס.
שם לא היה מדובר בדיוק על יד נעלמה, אבל אוקיי.
אנחנו לא ניכנס לביטוי הספציפי הזה.
לאותו סיגר נעלם, כן.
נכון, לפעמים יד היא רק יד. הביטוי הזה, היד הנעלמה, כיכב גם בניו יורק טיימס, ובבוסטון גלוב, ובוושינגטון טיימס. בקיצור זה ספיטבור, וגם בעיתונים בעברית כמובן, התרגום הזה, והמקור שלו הוא סתם באיזו התערבות בפאב. אני הייתי מעוניין לדעת, זו איזו שאלה פתוחה לעיתונאים המאזינים, אם יש דבר כזה גם בעברית, האם יש איזשהו, אני יודע מה, קונספירציה, התערבות כזאת, ומכניסים איזה ביטויים שאנחנו, כי אנחנו מכירים ביטויים פה ושם שצצים, והופכים להיות איזה טרנד כזה ונעלמים.
כן, יש ביטויים כאלה שמתחילים בחבר'ה וחוזרים, אני יכולה להגיד לך שהתשובה היא כן. גם ביטויים, וגם אפילו אולי דמויות כאלה, שאולי לא לגמרי קיימות, החוזרות מדי פעם, ברור שיש כאלה דברים. זה
כן, כל... אולי כל מיני עיתונאי, רכילות כזה, שפתאום מגדלים איזה מישהו להיות סלבריטי, והוא שום דבר, למשל.
כן, כזה. למשל.
כן, אני אספר לך בהזדמנות על מקרה שקרה.
זה כל עוד עיתונאים כותבים את הידיעות ולא מעסיקים בוטים במקומם, שמוכנים לעבוד אפילו יותר בזול מאשר עיתונאים, שזה כמעט בלתי אפשרי כידוע, אבל בכל זאת קורה.
אני שמעתי בתוך המשפט את השם אילון מאסק, נכון? אמרת אילון מאסק.
כן, אמרתי את זה במהופך, צריך כמובן בדיוק, לשמוע נכון, את ההסקט שלנו נכון. במהופך,
בואי,
ואז
בואי
בכלל...
נסכים שאנחנו ננסה להחדיר את השם אילון מאסק לכל מיני מקומות, נראה מה יקרה.
נראה מה יקרה. תודה רבה לך, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסקט מנהר הזמן עם ההיסטוריה המטורפת של העולם. יום טוב.
יום טוב.
סוף העולם הגיע? לא, זה רק סוף התוכנית. עד כאן, שלושה שיודעים להיום. היה כיף גדול. אני שרון קנטור, העורך רז חסון, המפיקות, אלכס לויקר ועודל זית. על הביצוע הטכני אלון מקלר, מזכירה שניתן להזין לנו גם בשידור החוזר בשעה 20:00, וגם כהסקט בזמן ובמקום בו תבחרו לעשות זאת, לא נשאל שאלות. אנחנו קיימים גם בפייסבוק, חפשו אותנו כאן שלושה שיודעים. וזהו בעצם, להתראות. יום טוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.